רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. זיכרון לשואה ולגבורה ברדיו סול.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי והגדול במדינה. השעה 4 ודקה, היום יום שני כ"ח ניסן תשפ"ד, שישי למאי 24. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר, עורך ומגיש, ועימי בשידור, שוקי הטכנאי. רדיו סול מודה, שמח להתארח ביום השואה 2024 בביתו של פרופסור יהודה באואר. פרופסור יהודה באואר הוא עטור פרסים ומעשים, אמנה אחדים מהם. הוא ההיסטוריון המוביל בעולם בחקר השואה. חתן פרס ישראל להיסטוריה של עם ישראל 1977. יקיר העיר ירושלים לשנת 2008. זוכה פרס אמת בסוגריים אומנות מדע ותרבות, לסגור סוגריים, בחקר השואה 2016. חבר בצוות הבינלאומי למניעת רצח עם, חבר האקדמיה הישראלית למדענים ומחברם של ספרים רבים וחשובים בתולדות השואה, אמנה שניים מתוך רבים, יהודים למחירה, מסע ומתן בין יהודים לנאצים 1933-1945, והעם המחוצף בכפר הגלובלי שנכתב על ידי פרופסור באואר ב-2019. החודש מנו לפרופסור יהודה באואר 98, ורדיו סול ואני מברכים אותו בבריאות והמשך עשייה למען העם היהודי בעולם ובישראל. עם פרופסור יהודה באואר נדון הערב בשתי שאלות עומק שאינן מרפות מאיתנו היהודים, היהודים והישראלים, למרות שעברו למעלה מ-80 שנה. השאלה הראשונה, היחס ותגובתה המוסרית של הכנסייה הקתולית לרצח היהודים בתקופת הרייך השלישי. השאלה השנייה, האם הייתה ברית לא קדושה בחשאי או בגלוי בין הכנסייה הקתולית בוותיקן לבין הנאצים? וקודם שנצא לדיון בפיוס ה-12, נשמע את יהודה פוליקר בשירו אפר ואבק, המתאר את רציף שילוחי יהדות סלוניקי, האום שלק פלץ הסלוניקאי, בין מרץ לאוגוסט 43 לאושוויץ. Thank you.
כלילה בין חורבות העיר שלך. יום יפה לדוב בנהר בתוכי הלב נשפר. שם הייתה בינה ילדותך אישה קטנה, אנשים שאיש לא מכיר, אין אפילו בית שיזכיר. ואם את נוסעת
פרופסור באואר, ושוב תודה על הסכמתך להתראיין. ברשותך נצא לדרך. תכניס אותנו בבקשה למסגרת ההיסטורית לדיוננו הערב.
טוב, כל העניין הזה של היחס של הוותיקן ליהודים הוא כמובן עניין לא מוגבל לתקופה הנאצית, שזה עסק ותיק מאוד. האמת היא שפיוס ה-12, שהיה אז האפיפיור, אורגניו פצ'לי, לא אהב יהודים. הוא ראה ביהודים בולשוויקים, קומוניסטים, לנוכח הניסיון שלו בבוואריה ב-1919.
הוא היה נונסיו שם, נכון?
הוא היה שם נונסיו, כן. השליח של האפיפיור.
של האפיפיור.
והוא נתקל שם במהפכנים יהודים, קומוניסטים. והנטייה שלו המסורתית, הייתי אומר, האנטי-יהודית, התחזקה מאוד. יחד עם זה, הוא נמנע מפעולות אנטי-יהודיות ממשיות. וזה הרקע.
אז אני אחדד אולי יותר את השאלה. האם היחס והתגובה המוסרית או הלא מוסרית של הכנסייה הקתולית לרצח היהודים נבעה מאדישות הכנסייה לגורל היהודים, או האם הכנסייה הקתולית המשיכה מסורת אנטישמית כנגד היהודים, או האם לכנסייה הקתולית היה אינטרס בגרמניה הנאצית שמנע ממנה לצאת כנגד היטלר, או 13 סיבות גם יחד.
במידה מסוימת 13 סיבות גם יחד, אבל פה צריך להבחין בצורה ברורה מאוד. כשאנחנו מדברים על הכנסייה הקתולית, אז אי אפשר לדבר רק על הוותיקן. והארכי-הגמונים וההגמונים של הכנסייה הקתולית התייחסו בצורות שונות לגמרי. אחד מן השני. היו כאלה שהזדהו בעצם עם היהודים בצורה ברורה מאוד. והיו גם אנשי כנסייה, כולל נזירים, שניסו לסייע ליהודים. אז זה מצד אחד. מצד שני, היחס של כנסייה, האחי הגמונים והבישופים, שונה מבין אדם לבין אדם. זה היה תלוי במדינה שבהם הם חיו, זה היה תלוי ברקע האישי והחברתי שלהם, ואי אפשר להכליל פה. יש דוגמאות לכאן ולכאן. והנטייה שלנו, הסטריאוטיפית, לדבר על הוותיקן, והכנסייה הקתולית, זאת
היא טעות בסיסית לגמרי. וכדי לחזק את מה שאתה אומר, אולי אני אתן כמה דוגמאות שהכנסייה הקתולית הצילה יהודים באירופה. הדוגמה הראשונה, בדרום צרפת היו שני בישופים קתולים, סלייז ופאה, שהם חסידי אומות העולם, שאמרו, היהודים הם אחינו, וחייבים לעזור להם. באוקטובר 40 בסופיה היה בישוף שהציל יהודים ברגע האחרון לפני שעלו להשמדה. הוא עד כדי כך רצה למלא את שליחותו, שבתחילה לא נתנו לו להיכנס לתוך האום של הפלץ בסופיה, אבל הוא עלה מעל הגדר ואמר ליהודים, ברחו מהמקום, עומדים לשלוח אתכם למקום אחר. באוקטובר 43, כאשר הגרמנים נכנסו לגטו ברומא, הכנסייה הצליחה להחביא כ-400 מיהודי אירופה במרתפי הכנסייה.
זה לא הכנסייה, זה המנהלים של המוסדות הכנסייתיים. לא הייתה פה שום הנחיה. מן הוותיקן.
לא הייתה הנחיה.
לא הייתה הנחיה, לא לכאן ולא לכאן. וזה היה עניין של היוזמה של אנשי הכנסייה בכל אחת מן הכנסיות והמנזרים השונים. וכל ההכללות האלה אין להם מקום.
אז אני מבקש לספר על ניצול אחד מהגטו באיטליה, שהוא היה הרב הראשי לרומא. קראו לו הרב צולר. הוא התחתן עם גיורית קתולית. ובאוקטובר 43, בעת גירוש יהודי רומא, שינה את שמו מצולר לצולי, ונעלם במרתפי הוותיקן עד לאחרית ימיו. לאחר השואה, הוא טייל ברומא, יהודי רומא הכירו אותו, קראו לו הרב צולר, הרב צולר, והוא לא הסתכל אחורה.
כן, אבל זה סיפור אישי מיוחד, זה לא להכליל מסיפור שבן אדם אחד, זו טעות.
כן, אבל זה מראה שבכל אופן הכנסיות השונות באירופה פעלו לפי הבנותיהם.
כל אחת אחרת. היו כאלה שהצילו והיו כאלה שלא.
שלא הצילו. ברור לנו גם שלפחות כ-500 ילדי יהודים הוצאו ממרתפי הכנסייה על ידי הרב הראשי אייזיק הרצוג, שהוא בעצם סבו של הנשיא הקודם, שגם אומר משהו.
לא, כן, זה מקרה ביוחד. נכון.
זאת אומרת, לא הייתה פה הנחיה ברורה מהוותיקן לא לעשות כלום.
לא. בכלל, הם נמנעו מאוד מלנקוט איזושהי עמדה חיובית או שלילית. צריך להגיד שפיוס ה-12 לא אהב יהודים. זה הוכח. מצד שני, הוא גם לא היה מוכן להיות אחראי לרדיפת יהודים. המדיניות של הכמרים והרבי הכמרים של הכנסייה הקתולית היה עניין של כל אחד בנפרד. וההבדלים ביניהם הם גדולים מאוד.
אז איך אתה מבין בכל אופן את ארבע שתיקותיו הרועמות של פיוס ה-12, ואולי אני אומר למאזינים מה הם? האפיפיור פיוס ה-12 בדרשתו בחג המולד 1942 החליט לא לגנות את היטלר ברצח יהודי אירופה, למרות ששמע לראשונה במרץ 42 מעידים מאמנים על השמדת היהודים על אדמת פולין. השתיקה השנייה הייתה באוקטובר 43, בה הוצאו 1,600 יהודים מגטו רומא לאושוויץ, ופיוס ה-12 שתק. השתיקה השלישית, בסיום המלחמה, לאחר שהתגלו מעשי הזוועה במחנות ההשמדה באירופה, פיוס ה-12 אינו מגנה את השמדת היהודים. והרביעית, מה שמפליא אותי עוד יותר, פיוס ה-12 שתק, ולא גינה את עזרתם של 22 בישופים אשר עזרו לבחירי הנאצים לברוח לדרום אמריקה עם ניירות מזויפות שהדפיק הצלב האדום בהוראתם. ואתה בטח יודע שאחד מהם היה פרנץ שטנגל, מפקד טרבלינקה, וזה היה אייכמן, וזה היה דוקטור מנגלה. איך אתה מבין השתיקתו?
להגיד שפיוס ה-12 לא אהב יהודים והמתה והמדיניות שלו, במידה והייתה לו מדיניות, אז היא הייתה של אי התערבות במעשי הנאצים. גם מבחינה זאת שהוא רצה להגן על הקתולים הגרמנים, שהנטייה של חלק מהם לא הייתה פרו-נאצית, והוא רצה לשמור על הנאמנות של הקתולים הגרמנים לוותיקה. אומרת, הוא היה קודם כל דיפלומט.
הוא היה גם שר חוץ.
מה?
הוא היה שר חוץ בימי פיוס ה-11.
כן, אבל גם זה וגם זה. הוא היה קודם כל דיפלומט, גם בתור שר חוץ וגם בתור המשיאות. ובתור דיפלומט הדבר העיקרי שלו היה לשמור על הנאמנות של הקתולים הגרמנים לוותיקה. זה היה הדבר המרכזי. וכל השאר היו דברים שוליים בשבילו.
ולכן הוא חתם את ההסכם ביולי 33, הסכם הקונקורדנט בין הוותיקן לבין הרייך השלישי?
כן, אבל זה לפני שכל העסק הזה קרה.
נכון. אבל
הקונקורדנט זה הסכם בין הוותיקן למדינה. זה קונקורדנט. יש המון קונקורדנטים של הוותיקן. הגרמני לא היה יחיד. וזאת הייתה דרך לשמור על הנאמנות של הקתולים של אותה מדינה על הוותיקן.
זאת אומרת, הוא בעצם פחד שהרייך השלישי...
עוד לא היה.
זה התחלה, בדיוק, זה היה יולי 33.
טוב, זה התחלה של ההתחלה.
אז ממה הוא פחד כל כך?
לא, לא, הוא רצה לשמור על הנאמנות של הקתולים. לבטיקן.
לא שהיטלר כל כך שמר על החוזה.
לא, הוא לא שמר על החוזה בכלל. והיו מחאות, עשרות של מחאות, של הבטיקן נגד המשטר הנאצי, שאתם מפירים את הקורקורדט. הנאצים לא התרשמו מזה.
אתה היית מוצא איזושהי אשמה בפעילותו של פיוס ה-11 עד למותו בפברואר 39?
לא, פיוס ה-11 היה די נקי מכל זה. פיוס ה-11 הוא בכלל בן אדם שונה לגמרי. הוא הוציא אנציקליקה האפיפיורית בגרמנית. מפרנל לזורג
זורג זה דאגה.
זה דאגה בוערת.
כן.
בגרמנית.
כן, כן.
שבה הוא בעצם תקף את האנטישמיות.
ומצד שני, הוא לא הגיב לבויקוט של הראשון באפריל כנגד היהודים. ומצד נוסף, הוא לא הגיב לחוקי נירנברג של שנת 35.
כמו שהוא לא הגיב להרבה פעולות פוליטיות של כל מיני מדינות, זה לא היה הדבר היחיד. וצריך להבין שהמטרה המרכזית של פיוס, במשך כל תקופת כהונתו, הייתה לשמור על הנאמנות של קתולים לכנסייה. כל השאר היו דברים שוליים בשבילו.
בשביל פיוס העשירי, ה-11.
לא, ה-12.
ה-12.
איש הדיפלומטיה.
הדיפלומטיה זה גדול.
פיוס ה-11 היה התנגד לאנטישמיות. ציטטתי את האנציקליקה עכשיו, מברנן זורגה.
הוא התנגד לאנטישמיות.
כן.
ובכל אופן, אתה זוכר לבטח את הסיפור של אדית שטיין, שעברה לכנסייה הקתולית ביותה בת 30, הפכה לפרופסור בברמן, והיא כותבת לאפיפיור פיוס ה-11 מכתב, אומרת לו, אדוני, החרם של הראשון לאפריל מביא את היהודים להתאבדויות. גנה את הדבר הזה. הוא איננו מגנה, אבל שולח למסר לומר, התפללתי לישו למענך.
טוב, מה אתה מצפה מהפיפיור? זה מה שהוא יכול להגיד.
ומה שמפתיע אותי עוד יותר בנושא אדית שטיין, שהוא הוכרזה בשנים האחרונות כקדושה, הם אומרים קדושה, קתולית, אבל בעצם יהודיה.
זה אין סתירה בין הדברים. היא ממשיכה להיות יהודיה, כי ככה היא נולדה.
כי ככה היא נולדה. אז אנחנו רואים את אדית שטיין כ...
אנחנו לא, אנחנו זה לא אנחנו. זה לא אתה ואני. כשאתה אומר אנחנו, אתה...
אנחנו היהודים.
בהכללה שאין לה הצדקה.
אז נחזור רגע לפיוס ה-11 כדי שנראה איך אנחנו מסיימים איתו את הדבר. יש בו איזושהי אשמה או שאתה אומר, הוא לא חלק משתיקת האפיפיור ה-12, דיין הוא לא הכין לו את הקרקע, הוא...
לא, ודאי שאין דבר כזה להכין לו את הקרקע. פיוס ה-12 היה עצמאי לגמרי. פיוס ה-11 היה אישיות אחרת לגמרי. והעובדה שפיוס ה-11 הוא יוצא בעצם נגד האנטישמיות, אני חושב מראה את הדבר הזה בצורה ברורה.
ואשמתו של פיוס ה-12 היא מה?
אשמתו היא שהוא... פרש את העמדה הקתולית בצורה אנטישמית.
אתה רואה בו אנטישמי או שאדיש?
אני לא משתמש בכינויים כלליים כאלה. אני בודק את העובדות לאשורן, ומי שמסיק בזה המסקנות זה בעיה שלו, לא שלי.
ומדוע לדעתך עד היום הכנסייה הקתולית לא העלתה אותו לדרגת קדוש?
הכנסייה הקתולית שינתה את מדיניותה כלפי היהודים בצורה קיצונית ביותר.
עם הנוסטרה איטאטה.
נוסטרה איטאטה ומה שקרה בעקבות. כיום הכנסייה הקתולית היא בת ברית שלנו במלחמה נגד אנטישמיות. זה לא היה קודם. זה דבר חדש. והפירוש, הם פשוט מפרשים את התורה הקתולית בצורה אחרת משל היה בעבר. הם משתמשים, זה עניין של תיאולוגיה, הם משתמשים בביטוי לטיני, מקובל מאוד בתוך הכנסייה, על סי האלוהים שלקח על עצמו את חטאי העולם, אגנוס דיי קוויטוליס פקטה מונדי בלטינית. והמשמעות שהם נותנים לזה היום זה מאבק נגד אנטישמיות. כך כמו שאמרתי, הכנסייה הקתולית היום היא בת ברית שלנו במלחמה נגד אנטישמיות. זה לא היה קודם.
איכן אנחנו מוצאים את זה כיום?
בכל, איפה שאתה זז, אתה מוצא את הכנסייה הקתולית בת ברית שלנו.
בנושא של האנטישמיות החדשה באוניברסיטאות באמריקה ובעולם, אתה שומע את דעתה של הכנסייה? אני לא כל כך שומע.
לא נדרשים לזה, אבל כששואלים אז הם עודים.
האפיפיור הנוכחי נתן את דעתו על האנטישמיות החדשה?
אני לא יודע.
הפוליטית החדשה לא?
צריך לדעת שהאפיפיורים האחרונים הם בעצם בני ברית שלנו במאבק נגד האנטישמיות.
הייתי אומר בעיקר, אני מחזק את דעתך, בעיקר הפולני.
יוחנן פאולוס השני, כן, אבל גם...
רצינגר?
וגם הנוכחי. זה דבר שהיהודים קשה להם להתרגל אליו, שפתאום הכנסייה הקתולית היא בת ברית.
אני מצאתי את רצינגר כתיאולוג, את רצינגר הגרמני. את רצינגר, איך קראו לו? בנדיקטוס? לא, בנדיקטוס השם, כן. מצאתי אותו כתיאולוג נוקשה שלא הראה את האמפתיה של קודמו, או שזה מה שבא אחריו.
נכון, אבל זה לא אומר שהאמפתיה הזאת לא הייתה אצל קודמו, או שזה אחר, זה שבא אחריו.
אז אתה מוצא את רצינגר פחות אמפתי מקודמו, או יכול להיות.
אבל זה לא אומר שהוא חולק עליהם. זה אומר שהוא פחות מתבטא, יכול להיות שיש לו הסתגרויות כאלה או אחרות, אני לא יודע.
ואם אנחנו מדברים על רצינגר, שלא בתקופת השואה, יש לך אולי מידע מדוע הוא פרש כפי שפרש, שאנחנו לא יודעים?
זה עניין אישי לגמרי, אני חושב. אני לא חושב שיש לזה משמעויות מעבר לזה.
האישי מתייחס לחוסר יכולתו להניש את פשעי הכנסייה מול ה...
לא,
בזה?
לא שייך לזה.
לא שייך לזה בכלל.
זה עניין אישי לחלוטין.
אישי מולו?
כן. כך אני חושב. אין לי הוכחות, אני לא פסיכולוג, אני לא יודע לנתח את הפסיכולוגיה של החבר'ה האלה, אבל ככה זה נדמה לי.
אתה אישית פגשת את אחד מהאנשי כמו הגבוהים, הגדולים?
לא זכור לי. אני פגשתי אנשי כמורה קתולים רבים, אבל לא אלה.
לא בוותיקן.
לא בוותיקן.
אם מותר לי לשאול, הרי כל מחקריך היה סביב הכנסייה הקתולית. זה יכול היה להיות...
זה מוגזם, זה לא כל, אבל היה גם זה. והיו לי חברים נזירים קתולים.
ושהאפיפיורים ביקרו פה, רצינגר לא ביקר פה, הנוכחי לא ביקר פה, הפולני לדעתי, אם אני זוכר טוב, ביקר פעמיים.
כן.
נפגשת איתו?
לא.
לא. אבל הוא ידע להיפגש עם הרב לאו.
זה פחות חשוב מאשר המפגש שלו עם ניצולים יהודים מפולין.
מפולין.
שזה היה משהו מדהים. משהו מדהים. וזה עשה לי רושם עצום. לו באותו זמן היו בחירות, והוא מעמיד את עצמו לבחירות לראש ממשלת ישראל, והיה נבחר ברוב קולו.
היכן היה, איפה היה המפגש שלהם? באיפה?
ביד השם.
ביד השם. והוא דיבר איתם ביידיש?
בפולנית.
בפולנית.
הם ידעו פולנית כמובן. אז התמונה הזאת, אתה יודע, האיש הזקן הזה, שנשאל על מקל, ברצפה החלקה הזאת של יד ושם, של האוהל של יד ושם, שכולם פחדו, הוא יכול להתחלק, כן? מה? זה דבר לא. הוא ניגש לאט לאט לחמישה או שישה ניצולים האלה מפולין, ודיבר איתם בפולנית, וחיבק אותם וכולי, וזה משהו מיוחד.
מזכיר קצת את המלך חוסיין, שעשה את אותו הדבר מול הנרצחים בארם נהריים, גם הוא התכופף לעומתם ועשה. אותי אישית זה ריגש שהוא פגש את הרב לאו ואומר לו ביידיש, זוכסטו קדיש, אתה אומר קדיש. זה, 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 מעל ההבנה. זה מעל ההבנה. אני רציתי לשאול אותך, פרופסור יהודה באואר, מה הקשר בין השואה להקמת המדינה?
כתבתי על זה ספר.
אני יודע, לכן אני גם קראתי את חלקו, ולכן רציתי להביא אותו.
התשובה הקצרה היא מסובך.
והתשובה הבינונית?
לא, אז ההשפעה הייתה בעיקר על ידי סוגדי שואה. במידה והייתה, והיא הייתה. אז זה במחנות העקורים, זה היה הגורם המרכזי של ההשפעה הזאת. ואת לא ההשפעה של השואה, אלא ההשפעה של אלה שניצלו מהשואה. זה ההשפעה המרכזית.
אלה שניצלו מהשואה, הם נתנו השפעה על...
הקמת המדינה.
על הקמת המדינה.
כן, השפעה חשובה מאוד.
מדבריך אני למד שאילולי השואה, התנועה הציונית לא הייתה ממלאת את יועדיה.
להפך, לולי השואה אז היו כמיליון יהודים.
נוספים.
כן.
מגיעים. זאת אומרת, לדעתך מדינת ישראל הייתה קמה למרות ואילולי.
מדינת ישראל הייתה קמה הרבה יותר בקלות בלי השואה.
עם מיליון יהודים נוספים, היו משנים את כל הדמוגרפיה, ואז...
ככה נדמה לי. אבל אתה יודע, זה היסטוריון, אסור לו להגיד דברים כאלה. כי אני לא יכול, אסור לי להגיד מה היה קורה אילו. כי זה לא קרה, אז אני לא יודע.
אז אם אנחנו חוזרים רגע לפיוס ה-11 ולפיוס ה-12, כי הרי פיוס ה-11 יוצא... די חלק מדיוננו הערב, ופיוס ה-12 מואשם באנטישמיות סמויה שהביא אותו לכלל השתק.
יש אפשרות להגיד את זה. הוא קיבל מידע מפורט מנזירה קתולית הונגרית. שמה היה מרגיט שלחטה. והיא הגיעה לוותיקן ומסרה לו פרטי פרטים על רצח היהודים.
של יהודי הונגריה או יהודי פולין?
של יהודי הונגריה בפולין.
אבל יהודי הונגריה, הכיבוש היה רק ב-14 למרץ 44.
כן.
ואנחנו יודעים שפיוס ה-12 כבר ידע על זה בנובמבר 42.
כן, הוא ידע, הוא לא ידע פרטים. הוא קיבל הודעות בעיקר מהאחי אגמון של לבוב.
של לבוב, נכון.
אבל הוא לא הגיב לזה בצורה משמעותית.
וזאת משום שהייתה לו נימה אנטישמית.
כן, סמויה. הייתה לו בהחלט נימה אנטישמית, הוא ראה ביהודים שליחי הבולשביזם. זה היה האויב העיקרי שלו.
נכון.
לפי דעתו.
אז אני מבקש להחזיר אותך לשנות ה-60. אני הייתי, אתה היית בוגר ואני הייתי צעיר יותר. המחזה פיוס ה-12 בהבימה. אתה לא ראית את זה? אני זוכר שזה השפיע עליי נוראות, אבל הוא יצא שם בשן ובעין. דהיינו, זה לא היה כזה...
תראה, אפשר לעשות לי כל מאורע היסטורי, הצגה טובה. זה לא שייך לעניין.
אני מבקש רגע להפנות את תשומת ליבנו להשוואה לרגעים מעטים בין רומקובסקי לקסטנר. כי זכור לי יפה מאוד אותו סמינריון שאני השתתפתי בו, שאתה היית מהמרצה הראשי, ושם אתה אמרת קבל עם ועדה, ובמילים שאינם משתמות לשתי פנים, שלדעתך אתה היית תולה את רומקובסקי. אנחנו היינו פורי פה, פרופסור באואר. ושאלתי אליך, האם אתה חושב, האם אתה עדיין איתן בדעתך?
אני חושב שכן. רומקובסקי היה, הייתי אומר, במידה רבה מאוד בוגד. הוא עשה דברים מזעזעים. כראש הגטו בלוד.
והמזעזעים הוא לקיחת הילדים?
לקיחת הילדים זה הקצה השיא, כן.
הוא בא אבל עם סיבה.
נו, אז מה?
אז מה, אם נשים את...
אז זה סיבה לשלוח ילדים למוות?
אז הוא בא ואמר, והיה ולא יהיה זה, כי הרי אנחנו כולנו נצא מפה.
נו, אז מוטב להציל את הילדים, לא?
אבל מה תאמר אם אני... אפנה את תשומת לבך, שהוא הצליח להציל כ-10,000 יהודים מתוך ה-220,000 שהיו בגטו לוץ, הוא הצליח להציל אותם.
מה זאת אומרת הוא הצליח?
במדיניותו של שיתוף פעולה נמוך מוצר, אילולי הצבא הרוסי היה עומד בשערי גטו ורשה, יכול להיות שהיה מציל הרבה יותר מ-10,000 איש.
אבל הוא לא הציל. אתה לא יכול להגיד אילו, אילו, אילו. זה לא עובד. לא נראה לי.
אבל לרוע מזלו, הצבא הרוסי עמד בשערי גטו ורשה, כי הוא ביקש...
זה כבר לא היה גטו.
נכון, אבל הוא עמד שם, הוא לא התקדם. אם היה מתקדם, רוב תושבי גטו לוץ היו עשויים להינצל.
אבל הם לא התקדמו. הם לא התקדמו בגלל כל מיני סיבות צבאיות, אחרות.
כן, הוא רצה שהפולנים יסיימו את הנושא הזה בינם לבין עצמם, ללא התערבות.
לא. שיברדו ושהצבא הסובייטי יוכל להשתלט על כל האזור.
כן.
הסובייטים לא היו בדיוק מלאכים עם כנפיים סחורות.
לא, הם לא היו, אבל הם עזרו בדרך...
יחד עם זה, הם היו אלה שהצילו את השרידים האחרונים.
כן. נעבור... נעשה מקבילה בין רומקובסקי לישראל קסטנר.
קסטנר... אין מה להשוות, סיפורים שונים.
כן, בשני המקרים האישים קיבלו האשמות לא, לא, לא קטנות על דרך פעולתם. קסנר קיבל את האשמה של בנימין הלוי, סחורת תמורת דם, ושיתוף פעולה עם הנאצים בדרך זו שלא לספר ליהודי בודפסט על גורלם העתידי.
זה סיפור מסובך מאוד, כי היהודים ידעו.
יהודי בודפסט ידעו?
לא, ודאי. יהודי הונגריה ידעו מה קורה. הם לא ידעו את הפרטים, אבל הם ידעו שכל גירוש של יהודים לפולין זה מוות. מבלי לדעת פרטים על אושוויץ או משהו כזה.
אם אני זוכר טוב, הפריפריה יצאה כ-400 אלף איש מהפריפריה, עברה לאושוויץ, אבל רוב יהודי בודפסט?
נו טוב, רוב יהודי בודפסט פשוט הגרמנים לא הספיקו, ההוגרים יותר נכון, לא הספיקו יחד עם הגרמנים להביא אותם לפולין לפני שה... אפשרויות האלה נסגרו.
אז אתה רואה חיוב בפעולתו של קסנר שמשתמש בקורט בכר ובויסניצני כדי לקרב אותו לאייכמן, כדי לנסות להציל?
כן, בהחלט.
אתה רואה בזה חיוב?
כן, כן, כן. זאת הדרך היחידה לנהל משא ומתן עם הסרטן. לא הייתה דרך אחרת.
ולדעתך, העסקה שבנימין הלוי קרא לזה עסקת, לא עסקה אלא סחורת תמורת דם, היה לזה בכלל תוחלת?
לא.
אז מה, שלחו את יואל ברנד לקושטה הלוך בריאו, הוא ואשתו כדי...
המרגמה הייתה של הימלר לחפש אפשרויות של מסע ומתן עם ה... אמריקאים על שלום נגד הסובייטים. זאת הייתה המגמה.
ולכן הם נדרשו ל-10,000 מצאיות?
נו כן, זאת הייתה דרישה שהם ידעו שזה לא מעשי.
אם זה כך, אז מדוע הסוכנות היהודית נתנה אוקיי ליואל ברנד ולננסי ברנד לנסוע לקושטה, לנסות שם קצת לקדם את הרעיון, אם כל הרעיון הזה היה בעצם רעיון נפל שלא ניתן היה לבצע.
כן, אבל זה, הם קיבלו שידחו את הרצח על ידי מסע ומתן. אני כתבתי על זה ספר.
אני יודע, לכן אני שואל. אני לא הרבה, אבל חלק מספריך למדתי. אז יש לי שאלה נוספת, מה הייתה תגובת מנהיגי היישוב בארץ לעסקה הנקראת סחורת תמורת דם? איך התנהגו מנהיגי היישוב לדבר הזה?
מנהיגי היישוב בראשם בן גוריון אמרו שצריך לנצל כל אפשרות של מסר ומתן כדי להציל יהודים. זאת הייתה הגישה.
כן, לעשות כל דבר כזה, אבל בעצם מנהיגי היישוב לאורך כל המלחמה לא עשו מי יודע מה כדי להציל יהודים.
הם כן עשו מי יודע מה. הם לא יכלו להציל.
הם לא יכלו להציל.
אז הם לא יכלו, הם עשו כל מה שיכלו. כל ההשמות האלה נדמה לי שהן לא במקום.
מה הם למשל עשו להוציא? להוציא את הצנחתה המוטעת של חנה סנש ועוד שניים מחבריה להונגריה, אולי הם יתחילו להקים שם תאים?
כן, זה הייתה הפרשה הרומנית, כן? של כל אפשרו, הם ניסו להציל, הם ניסו להשתמש בכל אפשרות שנקרתה בידיהם. לי נדמה שהמדיניות הזאת של הסוכנות של השליחים של הסוכנות הייתה המדיניות הנכונה. זה שזה לא הצליח זה לא השבטם.
זו הייתה מדיניות נכונה. אתה פה בחילוקי דעות עם תום סגב. מה שאתה בטח יודע.
תום סגף הוא לא בדיוק הבייבי שלי.
אני יודע, לכן העליתי את שמו. אנחנו ראיינו את תום סגף לפני כחודש וחצי, והעלינו את הדבר הזה, והוא היה דווקא בדעה שלא נעשה רבות.
כי הוא תום סגף. לא, אני, איך אומרים באנגלית טובה, לא הייתי קונה ממנו מכונית יד שנייה.
מה מחוץ להצנחתם של שלושת הגיבורים בהונגריה? הייתה לזה בכלל תוחלת הצלחה? הם היו אמורים להקים חנה סנש ואת השניים היתר ששחררתי?
זה עניין אחר. זה ניסיון להתנגדות הלאסים. חנה סנש לא הייתה היחידה, כן?
היו עוד שניים או שלושה. אבל שלושתם בסיומו של יום הקריבו את עצמם.
כן.
ללא תוחלת. בשאלה הנוספת שרציתי לשאול אותך, האם קיימים עדיין בעולם מכחישי שואה שאתה מכיר?
באופן קיצוני, כן.
להוציא את אבו מאזן.
לא, לא, אני לא מדבר על אבו מאזן. אני מדבר על כל מיני גזענים לבנים בארצות הברית ובמקומות אחרים. שאומרים שהשואה הזאת היא המצאה יהודית.
אז אם הם אומרים את זה היום כהמצאה יהודית, ויש עוד איזה כמה שורדי שואה, מה יקרה בעוד עשור שנים ש...
אין לי מושג.
ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום על פיוס ה-11, על פיוס ה-12, על הוותיקן והיהודים בתקופת השואה?
שזה עסק מסובך מאוד, שיש פנים לכאן ולכאן, ושצריך לבדוק כל דבר לגופו, ושיש דברים בסיסיים מסוימים במדיניות של הכנסייה הקתולית לפני הנוסטרה אתאטה, שיש בזה אלמנטים מסורתיים קתוליים, אנטישמיים, יש בזה מדידיות של הגנה על הנאמנות של קתולים באירופה לוותיקן וכו'. וזה השתנה.
עם הנוסטרה אתאטה, ב-65, נכון?
כן, אבל זה רק מתחיל עם הנוסטרה אתאטה.
מי היה אז האפיפיור? פאולוס השישי?
היה יוחנן פאולוס.
יוחנן פאולוס. זה שביקר פה בארץ עם המעבר מנדלבאום וכל זה. מה הביא אותו לידי מחשבה לא, לקדם
רגע,
את זה?
לא, לא, רגע. ב-65 זה היה יוחנן 23. אחריו בא יוחנן פאולוס השני.
אז מי מהם היה אבי הנוסטרה אתאטה?
יוחנן 23.
ומה הביא אותו למחשבה הזאת?
הוא היה עיקר איטלקי. והוא לא היה אנטישמי. ולכן הוא הוביל את העניין הזה.
אתה לבטח שראית את הסרט האפיפיורים בנטפליקס, ראית את זה?
לא.
זה כדאי לך, כדאי, אני ממליץ לראות את זה, כי יש שם דיון עמוק בין שני אפיפיורים, בין הנוכחי לבין רצינגר, שכל אחד מהם מתוודה על חטאיו. הוא אומר, אני לא הצלחתי לעצור את מה שנעשה לנוער בכנסיות, פדופיליה וכו'. והנוכחי בא ואמר, אני לא הצלחתי, ביותי בארגנטינה, להביא את את החטופים מהמשטר חזרה לבתיהם. להזכיר לשנינו מה שאתה בטח יודע, שלאפיפיור הנוכחי הייתה לו חברה לחיים לכל דבר ועניין. אז איך זה כל זה מסתדר לך? הסרט הזה, אני צריך לומר לך, פרופסור באואר, הוא מלא עניין של קדושה. אני ראיתי אותו כמה וכמה פעמים. שניהם מתוודעים על חטאיהם, ורצינגר מבקש מהנוכחי, שחרר אותי מהמטלה הזאת. אני כבר לא יכול לעמוד בה. הם שניהם רואים משחק כדורגל בארגנטינה מול גרמניה. ושניהם קופצים על הספה על כל גול של כל צד. תודה לך לפרופסור באואר על השיחה המרתקת ליום השואה 2024. רדיו סול ואני מאחלים לך בריאות ושמחת משפחה, עם המשך עשייה למען יהודי העולם והיהודים היושבים בציון.
תודה רבה.
ולפני סיום נשמע את חווה אלברשטיין בשירה החול יזכור. ועד כאן לערב, תודה לשוקי טכנאי השידור, וממני בן שפט עורך תחקיר ומגיש. ערב טוב, שלום שלום ויהיה שלום.
החול יזכור את הגלים, אבל לקצף אין זוכר זולת ההם אשר עברו. עם רוח לילה מאחר מזיכרונם ולעולם לא ימחר, לא ימחר. כל ישום אל המצולות זולת הקצף הלבן, נרות הלילה דחו הידידות האהבה, הנאורים שבאו בתעל שפה, הנאורים שבאו בתעל שפה. והם רשמו בתוך החול כשהירח העובר העיר פתאום פנים זרות ושחוק רפל, ושחוק רפל. הכל ישוב אל המצולות זולת הקצף הלבן, נרות שבאו בתעל סופה, הנאורים שבאו בתעל סופה. היו שם קונחיות ריקות שנעמו קינה של ים, שניים שחלפו דומה בין החצב והקברים והשקמה, והשקמה. הכל ישור אל המצולות זולת הקצף הלבן, נרות שבאו בתעל סופה, הנאורים שבאו בתעל סופה.
ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה עייפים